השלישי בפודקאסט שלנו לשון הרע לה.
איזה אושר, איזו שמחה.
איזה שמחה, והיום איתנו
איזו הקלה.
אורית שלנו הצטרפה.
אורית, שלום.
אורית, שלום,
שלום
לך.
שלום לכן. מזמן לא ראיתי אתכן.
יאללה.
ואז שעברתן לחיפו.
אל תשאלי.
מה קורה בחיפו?
אל תשאלי.
מה שקרה לנו.
אנחנו שם שבוע. אני מרגישה שאני בג'ונגל. אני אגיד לך את האמת, וזה לא שלא באתי מהשפטות, כן? אבל אני בג'ונגל.
פירי אדם?
מה זה פירי אדם? יש הרבה התרחשויות כל הזמן, הרבה התרחשויות, ספירות, אנשים, צעקות, המוניטקס מתחת לבית,
המוניטקס.
אני צריכה להתרגל לזה, אני לא יודעת. אתמול אני וטליה באנו, נסענו בלילה לפה, כדי להגיע בבוקר לחזרה, נסענו בלילה, כל הדרך, מה עשינו?
מה עשיתן בדרך?
מה עשינו? לא, שואלות עצמנו, מה עשינו?
מה עשינו לעצמנו?
כן.
מה הרכילות הכי מעניינת ששמעתם?
איזה רכילות? אני לא צאת מהבית, תגידי לי, את לא נורמל.
מהרחוב, את שומעת את כל הרחוב.
יש פעם זמן, הוא עושה לו זה, איציק, בוא תשתה קפה, הוא עושה לו, לא רוצה! קיצור, לא משנה, כאלה.
לא חברים.
לא חברים.
כן, אז באמת עברנו לשם, וזה מטלטל, זה חוויה, הרפתקה חדשה, גם את אורית עברת לראשון.
אני גרה בראשון.
חפשו אותה בראשון.
לא פחות, מה את יכולה לספר לנו?
כל מי שרוצה לדבר איתי, שחפש אותי בראשון. אני יכולה לספר שאיכות חיים זה דבר ששכחתי שהוא קיים. בכל השנים בתל אביב.
וואו, כן.
שרדנו את העיר ואת פלורנטין.
לגמרי. טוב, אנחנו התכנסנו היום פה. עם נושא בוער, נושא בוער,
מאוד.
נושא לא פשוט, נושא שהוא התמודדות בשביל כולנו, זוגיות.
אוהו.
אוהו, הו, הו, הו,
פה בעריכה קרש.
קרש.
אני רוצה לפתוח את זה ולהוסיף ולהגיד, זוגיות או שם הקשרים אנושיים?
זוגיות.
או שם ה...
תקשורת.
תקשורת.
רגע, למה בעצם זה זוגיות קשרים אנושיים? כאילו, אני רואה הבדל מאוד, מאוד ברור. כאילו, יש קשרים אנושיים, ויש זוגיות, שברגע ששמים את הטייטל הזה, משהו בקשר האנושי, הוא משתנה.
נכון.
הוא משתנה.
ואני באה מנקודת מוצא ושאלה, עוד יותר כאילו, למה מראש זה זוגיות? כאילו, יש אנשים שחיים גם כקבוצה בקשר השונה הזה. ויש אנשים שמוצאים את האהבה הזאת במקום אחר. אז אני תוהה על שאלות שמעסיקות אותי, זה מונוגמיה וזוגיות. אני התחכמתי פה, כמובן. אני מבינה מה את אומרת?
כן. תראי, מה זה, יש אנשים שמוצאים את זה במקומות אחרים. הרוב לא. בואי, כאילו אנחנו חונכנו על תבנית מאוד מסוימת, החצי השני, אנחנו כל החיים באיזשהו מרדף למצוא את החצי הזה, עד שלא נגיע אליו אנחנו לא נהיה שלמים, יש את הנחלה שצריך להגיע אליה והיא לא נמצאת בשום מקום אחר פרט למישהו, מישהי שישלימו את התמונה, וזה מה שצריך לעשות. ככה אני חונכתי בכל אופן.
זה מה שמחנכים אותנו.
לא אמרו לי, תעשי מוזיקה, זה ייתן לך מספיק אהבה, וימלא לך את המצבורים, תעשי לעצמך חברות טובות, קחי כלב, לא. תתחתני, זה נחלה מסוימת, את התגיל ה... קיצור, את מבינה למה מתכוונת, לא נראה לי ש...
כן, יש למילה הזאת משמעויות שחונכנו אליהן. זה לא, כאילו זוגיות זה, כל אחד יכול להגדיר את זה, אבל בסוף כולם התחנכו בדרך מסוימת שזוגיות זה דבר אחד.
כן.
אז השאלה היא מה כל אחד עושה עם ההגדרה הזאת.
נכון.
ההגדרה של זוגיות בשבילי ובשבילך היא משהו אחר. אני מניחה.
מה זה הגדרה שונה? בסוף זה מתפקד באותם צורות, אני חושבת. יש איך תופסים את הדבר, איך ניגשים לדבר, נראה לי. מלכתחילה. אבל בסוף, מהניסיון שלי לפחות, זה די נראה בסוף אותו דבר. כלומר, את מכירה אדם, יש התאהבות, יש רצון לבסס את זה, נכנסים פה לאיזה מין מערכת יחסים בלעדית. אני אפילו לא נכנסת לך לדבר על מונוגמיה, אבל כאילו נכנסים לאיזושהי מין מערכת יחסים שברור, יש איזה מין תחושה של, קצת של, הוא חייב לי. היא חייבת לי, אנחנו בזוגיות. יש פה מישהו שחייב לי משהו כל הזמן.
של שייכות.
של שייכות, של... לא, הוא בכלל, הוא חייב לי. כאילו, לא סתם אנחנו פורקים את הזעם שלנו הרבה פעמים על הבן בת זוג. ואז זה מתחיל להתפורר. זה מתחיל להתפורר, משיכה, שזה דבר מאוד מאוד, בשבילי לפחות, הוא תעלומה. בתוך מערכת יחסים זוגית רבת שנים. וזה מתחיל להתפורר באיזשהו מקום, עד שכבר אי אפשר לראות אחד את השנייה, וחלס.
אני הקשבתי לפודקאסט אחר השבוע.
יו, אלוהים, איך את
סתם? אני בשוק. אני לא מקשיבה להרבה פודקאסטים, אני בעיקר אוהבת לדבר בפודקאסטים.
את אוהבת ללרלר, כן.
אני אוהבת ללרלר ככה להגיד את דבריי, אבל מה שאמרו שם, זה פודקאסט על פסיכולוגיה כזה, ונורא נורא עניין אותי להבין גם מה קורה לי באופן אישי תמיד, וגם כאילו משהו שהוא פשוט, כמו שאמרת, כאילו אני רואה אותו קורה בכל מערכת יחסים, וזה אשכרה פשוט פיזי, כאילו אנחנו מתוכנתים לרצות כל הזמן את החדש והחדש והחדש, וברגע שזה כבר לא נהיה, לא מופרש אצלנו, כאילו ההורמון הזה של ההתרגשות, של האהבה, אותו הורמון שגורם לאימא לאהוב את הילדים שלה, אותו הורמון שגורם לנו בעצם לצאת מהעצמי, ושיהיה לנו ממש ממש אכפת ממישהו כדי לגרום לו לעשות בשבילו משהו שהוא יוצא מעצמי. כאילו זה ההגדרה המדעית לאהבה.
לאהבה.
למשהו שאת עושה משהו שיוצא מעצמך בהכרח?
אם אני אוהבת אותך, זה אומר שהרי אנחנו חיות בטבע, חיות נועדו כדי לשרוד. אם עכשיו אני צריכה לדאוג לעצמי לאכול, אז אני קודם כל אדאג לעצמי בתור חיה, ואם יש את ההורמון הזה שמופרש, אז האמא תדאג לילד שלה, או אני אדאג לבן, לבת זוג, כי כאילו ההורמון הזה מתפקד כאהבה, אני יוצאת מהאגו שלי,
כן,
ודואגת בעצם לבן אדם. ובאיזשהו שלב זה מפסיק להיות קיים.
נכון.
ומפסיק להיות מופרש, ואז אנחנו מחפשים כל הזמן את החדש ואת ההתרגשות. וזה מתחבר לי גם לחיים כאילו. אנחנו מתחילים כל דבר, אנחנו מתחילים עבודה, אנחנו מתחילים שיר חדש אפילו, ומתאהבים בו, ובהתחלה יש את ההתרגשות, ואז משהו מתמסמס.
מתמסמס. וגם הרבה פעמים נתחיל להיכנס למלחמה הזאת של ה... כאילו אמרת לה, את עושה משהו שיוצא מעצמך, והרבה פעמים מתחיל להיכנס למקום הזה של ההתחשבנות. אני עשיתי יותר, עשיתי פחות, אתה לא רואה אותי, כן רואה אותי, כאילו זה מרגיש שתמיד זה מגיע לאותה איזושהי פינה.
לפינה של תקשורת שמתפספסת, אני חושבת.
כן.
כאילו, כל הדברים האלה בסוף נסיבתיים.
מה זאת אומרת?
נגיד, את אומרת שאת... אוקיי, זה יש לי את זה בראש ממש, וקשה לי כאילו לתרגם את זה, אוקיי. הדבר הזה שמתמסמס, זה תקשורת שהיא נהיית לא ברורה, אני חושבת, ואז נוצרים כשלים בתקשורת, ואת לא נמשכת יותר לבן אדם, את לא רוצה להיות עם הבן אדם, כי יש קונפליקטים כל הזמן. זה הופך להיות קשה, ולא לדבר הכיף שזה היה בהתחלה.
אני מבינה. אוקיי.
יכול להיות שאיבדתי, כרי, אני אחשוב, אני אחדד את זה.
אורית, לפעמים מה זה? יש לה...
יש לי את זה בראש מאוד.
סתם.
נראה לי... כן, אני חושבת שבשבילי זה עדיין חידה כל הדבר הזה. אני, כל אחת אם היא רוצה לספר על המקום שהיא עומדת בו, לא חייב, מי שרוצה, אבל אני חושבת שאני בשנים האחרונות ממש במין מסע להבין את התחום הזה, שהיה לי איתו קשיים, אני חושבת מה שאני זוכרת עצמי, תמיד זה היה נראה לי מאוד לא ברור, זה היה מקור מאוד מאוד גדול לתסכולים, כי איזה מין ציפייה מאוד גדולה, מין איזה פרדיגמה מאוד מאוד ספציפית ש, ש, שחינכו אותי עליה, והמציאות הייתה שונה לחלוטין. ובשנים האחרונות אמרתי, אוקיי, מספיק, בשלוש שנים האחרונות אמרתי, מספיק, אני לוקחת את כל המושג הזה שנקרא זוגיות, אני שמה אותו בצד, בכל אינטראקציה רומנטית שאני נכנסת אליה, יש איקס מאוד גדול על המילה הזאת, כלומר זה לא משהו שמשתמשים בו, ואז בוא נשאיר את מה שקורה בעצם, קשר אנושי, כמו שאמרת בהתחלה, בוא נשאיר את הקשר האנושי, נשים את ההגדרה הזאת בצד ונראה מה קורה. לי לא היה מושג מה קורה, אבל זה היה מין, אלה היו התנאים שלי בכל קשר רומנטי שנכנסתי אליו בשנים האחרונות, וזה היה די מרתק, זה עדיין מרתק. זה היה מעניין, זה נראה לי שבר אצלי הרבה 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 דברים שחשבתי עליהם, שהרגשתי שאני אמורה לעשות, כלומר זה ממש שינה את כל התפיסה עד כדי כך שאני לא יודעת אם אני יכולה לחזור אחורה, שזה גם דבר מפחיד לצורה הקלאסית של הדבר הזה, למערכת יחסים מונוגמית, סגורה, אני לא יודעת, אני הייתי במערכות יחסים פתוחות וממש גם מאוד אוהבות ומאוד אינטימיות, אבל המילה זוגיות אסור היה לאמר בה, כאילו היה לי התנגדות נורא גדולה לזה, זה יצר כמובן הרבה פעמים חיכוכים ופרידות גם קשות, אבל אבל הרגשתי שזה משהו שאני חייבת לעשות בשלב מסוים בחיים שלי, בשביל להבין בכלל מה, what the fuck, כאילו, מה קורה פה? מה קורה פה?
ומה זה עשה שהורדת את הזוגיות מהלקסיקון?
מה זה עשה?
בפועל זה שינה את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו? את התחושת שייכות הזאת, שאתה חייב לי, או
לא, קודם כל לא היה את הדבר הזה פתאום שאתה חייב לי, כי אני לא יכלתי לבוא בדרישה של לא להגדיר זוגיות ובמקביל לדרוש משהו. אז זה ביטל את זה לגמרי, שזה היה גם מעניין. זה דרש ממני להיות הרבה יותר פתוחה, אני חושבת, כאילו זה לפני כן היו לי מערכת יחסים נורא ארוכות של שנים, ואני חושבת שלא הגעתי לרמת פתיחות עם הבני זוג שלי, כמו שהגעתי עכשיו בשנים האלה, בקשרים שהם יותר קצרים, פחות משמעותיים לפעמים, הייתי צריכה כל הזמן לתקשר, כל הזמן לתקשר את הצרכים שלי, שזה משהו שהיה לי ממש 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 קשה, אני חושבת, יש מצב שזאת הייתה התמודדות עיקרית אפילו בדבר הזה, אבל כל הזמן לתקשר את זה, כל הזמן להסביר את זה, להסביר גם לעצמי תוך כדי, כי גם לי זה היה ממש חדש, להתמודד הרבה עם קנאה, שזה גם היה דבר שהיה מחרפן אותי במערכות יחסים, כאילו, הייתי מקנה, כאילו, הייתי קנאית גם כשלא היה לי סיבה, זה היה קום הזה, זה מין יצר כזה, שאתה מחפש להתאפס בו ולהכשיל את הצד השני, אז פתאום הייתי צריכה נורא להתמודד עם זה, להגיד שנייה, אתה לא שייך לי, אני לא שייכת לך, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, לשכב עם מי שאנחנו רוצים, הכל בסדר, וכל מה להתמודד עם המפלצת הזאת של הרכושנות, שזה גם התמודדות קשה.
זו מפלצת.
זו מפלצת נוראית ומפחידה, שגם אותה, כאילו, אפשר גם, אני גם בשלב מסוים אמרתי עצמי, כאילו, בסדר, זה מפלצת, אבל זה שם. יכול להיות שגם בסדר, קינה, אנחנו בני אדם, אנחנו מקנים, למה, כאילו, את בנקודות קשות בתוך המערכות יחסים האלה, למה אני צריכה להתעלות מעל דברים ולהשלים עם הקינה? בסדר, אני מקנה, כאילו, למה לא פשוט להבין שזה פשוט טבעי, כאילו, ו
אני חושבת שקינה זה פחד. כאילו כשמקנים זה בעצם אני עכשיו רואה מישהו שאני אוהבת, בסיטואציה שגורמת לי לחשוב, כאילו, מה אם הוא לא יהיה איתי בה? כאילו, מה אם הוא ילך? מה אם אני לא מספיק טובה ביחס, כאילו, לבן אדם הזה שהוא איתו? הקנאה, אני חושבת, היא כאילו מין, אני רואה שיש לו משהו שאני רוצה לעצמי, שהוא לא קיים כרגע, ובסוף אם זה יימשך ככה, אז הוא ילך. שזה גם מעניין, כי כאילו הרבה פעמים הפחדים והחיכוכים אצלי, אני מניחה שאצל עוד אנשים מגיעים מאיזשהו פחד כזה של גם מה יהיה. וכשנמצאים באיזשהו קשר רציף, אז כל הזמן חושבים גם על מה יהיה, וכאילו מה, זה יהיה עכשיו לכל החיים?
נכון, מחשבות ממש מטרידות.
כן. זה לכל החיים, או שכאילו מה אם עכשיו זה ייגמר ויהיה נורא נורא עצוב, או כל מיני דברים כאלה של עתיד.
ולא את ההווה.
ולא את ההווה, כשקשר הוא מתחיל, אז נורא נמצאים בהווה. וזה עוד דבר שנשבר לדעתי בדרך.
אני חושבת שבאמת אחת מההתמודדויות שלי היה באמת להתעסק בהווה, בכאן ועכשיו. זה כאילו, אני מרגישה שזה היה אפילו יותר נרחב בתוך מערכות יחסים. זה היה כאילו מין, אני בניסוי כלפי החיים שלי, של לנסות להתמקד בהווה. כלומר, לקחת סיטואציות שמראש אני יודעת שיש בי נטייה להתחיל להפעיל את המוח לכל מיני אפיקים מיותרים בתכלס, כי לחשוב מה יהיה ומה יהיה זה דבר מיותר, אי אפשר לדעת מה יהיה, וגם זה מתי שהוא הופך להיות מחשבה תורדנית ואובססיבית, ולפעמים צריך לשחרר ממנה.
ואת פועלת לפי מה יהיה ולא לפי מה שקורה עכשיו.
ולא לפי מה שקורה עכשיו, הרבה פעמים היה פספוס מאוד גדול של מה שקורה עכשיו. אני חושבת שזה גם היה חלק מזה, של בוא נבין מה קורה עכשיו, בוא נהנה ממה שקורה עכשיו, בלי לנסות לתכנן הלאה או קדימה, וגם, אבל
ובלי חושבת, הצהרות גם.
ובלי הצהרות, אבל גם הבנתי תוך כדי שזה משהו נורא נורא קשה. תמיד, לאחד הצדדים, כאילו אני חושבת שיש פנטזיה לחוד ומציאות לחוד. זה נורא כאילו יפה להגיד את זה, וכשאת בתקופה טובה של ביטחון, זה גם נשמע מדהים להגיד, בוא נהנה מה כאן ועכשיו, אני לא שייכת לך, אתה לא שייך לי, אבל בתקופות של חוסר ביטחון, זה מרסק. זה מרסק. ובגלל זה אני לא חושבת שהצלחתי להבין עד היום, האם זה נכון או זה נכון, כי זה כאילו כל כך תלוי גם באיך את עם עצמך, כאילו, ומה באותו רגע הערך שלך מול עצמך, איפה הוא, כאילו, הוא גבוה, הוא נמוך, הביטחון שלך, בקרשים, או שהוא גבוה מספיק בשביל להתמודד עם הדבר הזה, וזה רכבת הרים. כאילו, ואני כאילו הייתי במין גישה של, טוב, כל אחד בוחר את המלחמות שלו. בסוף להיות במערכת יחסים, זה גם, זה וואחד מלחמה. כאילו, מה זה מלחמה? הכל מלחמה, וכאילו צריך פשוט לבחור איפה, באיזה זירה את, כאילו, באיזה זירה את נלחמת. אני נלחמת מחשבות אורדניות על העתיד, מנסה לא להיכנס ללופ הזה, או שאני נלחמת עכשיו בקנאה ובנסיון לשחרר לגמרי, גם אם זה תופס אותי רגע ברגעים ממש קשים, ויכול גם ממש להכניס אותך לפינה רגשית ממש קשה. זה הרבה עניין של המונוגמיה, כאילו. אצלי לפחות, המחשבות סביב זה. אפשרי, לא אפשרי. כאילו, זה נראה לי מופרך. אני לא יודעת מה איתכן, אבל
מה הייתה אחורית, מה את חושבת?
באידיאל שלי זה נשמע לי מאוד לא מופרך. זה נשמע לי שככה בני אדם צריכים לחיות.
איך?
את חיה את הכאן ואת עכשיו. את נמצאת עם מי שאת רוצה, מתי שאת רוצה. כי את לא שייכת לאף אחד, ואף אחד לא שייך לך, ואת יכולה מאוד לאהוב מישהו או מישהי, ולהיות בזוגיות ארוכת שנים עם בן אדם, ולרצות לשכב עם אנשים אחרים, זה מאוד לגיטימי. אבל בפועל אני לא רואה את עצמי מתמודדת עם דבר כזה, זה בדיוק לבחור את המלחמות שלי.
כן.
ומה אני שמה את האנרגיה? עכשיו אני אשים את האנרגיה בלהתמודד עם הקנאה שלי מול הדבר הזה, ולשים את כל האנרגיה בלנהל מערכת יחסים פתוחה, כי אני יודעת שזה ידרוש ממני דבר כזה, או לא. או לעשות מה שמרגיש לי נכון. אני יכולה להגיד שכרגע אני לא מרגישה צורך גם. כאילו, אין לי עניין לשכב עם אנשים אחרים, אז גם זה לא משהו שאני, כאילו, שאני, שמהווה לי איזשהו עניין כרגע. מאוד נעים לי, במקום שאני נמצאת בו עכשיו, זה לא תמיד היה. זה מאוד ספציפי, כאילו, לשנה האחרונה באמת, אבל...
נגיד רק שאורית פה, היחידה שבמערכת יחסים ארוכה, וכן.
נכון, אבל הייתי צריכה לעבור עם עצמי בדיוק את כל החקירה הזאת בשביל להגיע למצב שאני באמת נעים לי מה שיש לי ואני מסופקת עם מה שיש לי. אצלי זה היה בעיקר זה שאני מתאהבת פשוט ואני נמצאת עם אנשים בין אם זה גבר ובין אם זה אישה, כזה החיים הובילו אותי פשוט להיות עם כל מי שהייתי איתו, אבל תמיד היה איזושהי תחושה שמשהו חסר. אם אני עם אישה, אז חסר לי מערכת יחסים עם גברים. אם אני עם גבר, אני תמיד, זה היה ברור לכל הגברים שהיו בני זוג שלי, שאני בכלל רוצה להיות עם נשים, וכאילו שזה החלום שלי בתכלס, ואני לסבית שכרגע היא, כאילו, היא לא.
כרגע היא איתך, כרגע אני איתך, אבל
שתדע שאני, כן. שתדע שזה ייגמר מתישהו. בעל ארוחת
ערב אצל ההורים, תדעו, אני לסבית!
זה זמני.
זה זמני. אצלי, לא, מאוד הופתעו שהבאתי חבר פעם ראשונה הביתה.
באמת?
כן.
מה, איך זה היה?
בטוחים שאני לסבית.
הם כבר ידעו שאת לסבית, ואת באת עם גבר.
באת עם גבר פתאום, בגיל 15.
הפתעה טובה או רע?
הרגשתי שטובה באותה תקופה, כאילו היום זה סבבה, אבל זה כאילו, כן.
אני חושבת
זה מנחם בסוף, כאילו, בסוף יהיה סבבה, היא תהיה, יהיה לה סבבה, היא תהיה כמו כולם, כאילו, היא לא תחווה אתגרים מסוימים.
שעבד גבר, כאילו.
כן, אני מניחה, אני לא יודעת, אולי אני עושה...
מעניין. אנחנו מבקשים משפחתה של אור להגיב לנו מה דעתכם על זה שיוצאת עם גברים או נשים, בעד ונגד.
שאמרתי לאבא שלי שאני שומעת את רונה קינן באיזה גיל 12, שממש אהבתי אותה, ואז הוא אומר לי, מה, את לסבית?
גם לי אמרו את זה.
ומשם
זה, כן.
משם זה התחיל.
וואו.
אני חושבת שנגעת בנקודת מפתח שהיא הרבה יותר גדולה כאילו מזוגיות. אני רואה את זה בתור עוד איזשהו משתנה בחיים שיש לנו, אין לנו, ואנחנו בוחרות לשים את עצמנו שם. ובגדול זה הכל תהליכים. הרי כל קשר בא ללמד אותנו משהו. או כל היעדר קשר. ואם אני מתייחסת גם למה שאמרת, כאילו, על ההתמודדויות ואיפה אני שם את עצמי, אז זה קצת מרגיש של כאילו, מה הדברים שאני לומדת עכשיו? אני עכשיו צריכה להתמודד עם להיות לבד, להרגיש בדידות, או להתמודד עם הבדידות, ולדעת איך לנהל את הזמן שלי בכל רגע נתון. הייתה לי שנה, עד לפני כמה זמן, שפשוט עשיתי מה שבא לי. גרתי לבד, הייתי יוצאת לאן שבא לי, שוכבתי מי שבא לי, כאילו ממש ממש חופש.
כן.
עד שמגיע רגע שבו איזה קול מתחיל לעלות בראש, שאומר, היי, אבל אולי את בעצם לבד. אולי את צריכה להיות עכשיו עם מישהי. וזה לופ כזה. כי אז מתחילים את הקשר, ואז עוברים את התהליכים שצריכים לעבור, ואז מגיעים עוד פעם למצב של פרידה, ועוד פעם לבד, ועוד פעם קשר. וכל פעם יש שיעור שצריך ללמוד, שזה מרגיש לי, שגם הרבה פעמים אנחנו רוצות כאילו את מה שאין לנו כרגע.
אבל כאילו... גם זה העניין, זה שיעורים שאת צריכה ללמוד. אם כל פעם את בזוגיות ואז את נפרדת, אז זה אומר שיש לך עוד דברים ללמוד בדרך. זה לאו דווקא אומר שאת חוזרת על אותו מעגל. וגם אם את חוזרת על אותו מעגל, זה חלק מהשיעור, את שתביני את זה, וכאילו...
לגמרי.
ביוגרפיה בחמישה חלקים. מכירות את זה?
לא.
על... זה כתוב, אני יכולה להקריא את זה, אולי, אבל זה בגדול, זה הולך משהו בסגנון של איש הולך ברחוב, רואה בור, נופל לתוכו, לא מצליח לצאת מהבור, הוא מסכן, פרק שני, רואה את הבור, מנסה לא להיות, לא ליפול לבור, נופל לבור בכל זאת, מצליח לצאת, ככה זה...
עד שהוא רואה את הבור ואומר...
עד שהוא רואה את הבור, עד שהוא בוחר ללכת ברחוב אחר.
נלך ברחוב אחר, יש פה שיפוצים חבל על הזמן, אני אתבעת העירייה.
צפירות, צפירים, בורקים יפים.
כן, אני מכירה את זה, אבל זה ממקום אחר.
אז מין משהו כזה, כאילו. את רואה את הדבר, את כבר יודעת איפה את... את יודעת, אנחנו מודעות ללופים האלה, כי אנחנו מדברות עליהם עכשיו, אז או שאת נכנסת שוב לאותו הבור, או שאת עוקפת את הבור הזה, או שאת לא הולכת לבור הזה בכלל, שזה קצת מה שאת עשית באיזשהו אופן.
כן, אבל עשיתי עצמי בור אחר.
כן, בדיוק.
זה בדיוק העניין.
ברחוב השני יש עוד בור,
זה לא... ואז ברחוב השני גיליתי שאני חפרתי לעצמי בור אחר. אבל אני מניחה שזה גם איזה חלק מאיזה מסע מסוים. זה נראה לי היה יותר התמודדות שלי מול עצמי, שנייה גם לשבור את כל מה שלימדו אותי, כי טוב, אתם מכירות קצת את אימא שלי וזה, אתם מכירות את הסל הערכים שהגעתי איתו, שהוא מאוד מאוד ספציפי, והדבר הכי חשוב זה להתחתן וילדים, וזה משהו שכאילו שמו לי בראש מגיל נורא נורא צעיר. בטח שראו שמתחילה ללכת למוזיקה וקצת לנתיבים אחרים, זה היה כאילו עוד יותר, עוד יותר בעלה סביב זה, ונראה לי שכאילו התהליך הזה היה הרבה גם בשבילי עם עצמי, כאילו להגיד שנייה, אני רגע עוצרת, שנייה קאט עם כל מה שלימדו אותי, שאני חושבת שאמור להיות, זה לא עובד לי, זה מתסכל אותי, זה קשה לי, אני עושה משהו אחר, משהו אחר צריך לקרות, זה לא בשבילי, אני לא יודעת מה בשבילי, אני צריכה לגלות מה בשבילי, והאמת שיצאו מזה קשרים נורא אמיצים ונורא אינטימיים, וזה דבר ש... וגם ארוכים, ומאתגרים, וזה בשבילי היה חשוב. כאילו מדברת על זה בזמן עבר, כאילו אני עם פניים כאילו מועדות כבר, לזה, כבר אבל משהו. לא, זה מה שקורה.
זה לשבור מוסכמות, את כל מה שלימדו אותך, או מה שאת רכשת בדרך. אני נגיד לא מרגישה שכזה הנחילו לי בראש דרך כן. מסוימת של חיים, או של זוגיות, או איך זוגיות הייתה אמורה להיות. להפך, דווקא לא ראיתי את זה בכלל. לא ראיתי את זה קורה, ההורים שלי התגרשו שהייתי בת חודשיים, וכאילו גרתי עם אמא בבית, אז לא ראיתי מודל של זוגיות
כן.
בסוף. ואת... אני חושבת שהרבה שנים ניסיתי לייצר את מה שבראש שלי חשבתי שזה אמור להיות.
כן.
אז הייתי צריכה לשבור את המוסכמות של עצמי, לא שכזה
שמו. מה חשבת כאילו בתור ילדה? שתינו גדלנו בלי דמות אב.
לא, גדלתי, כן, אבא שלי בתמונה.
בתמונה, לא ראית זוג בבית.
כן.
אוקיי.
שזה זוג אחר, הייתי בזוגיות עם אמא שלי.
נכון, נכון.
זה קשר אחר, אמא בשבילי ואמא בשבילך, נגיד, זה משהו אחר. או בשבילך גם, כאילו זה ממש קונטקסט אחר מכזה אנשים שאני מכירה שגדלו ממש עם אחים בבית ומשפחה שהיא קורית, כאילו.
כן, אני הרבה פעמים חושבת שבאמת הלחץ הזה, נגיד של אמא, שהוא באמת נובע מהמקום הזה שהיא התאלמנה בגיל נורא צעיר ונשארה עם שני ילדים קטנים והיה לה מין כזה... מין פספוס, כאילו מין רצון לעשות פרק ב' נראה לי באמצעותי. וזה משהו שנראה לי בשלום מסוים כבר לא אכלתי לסחוב על הגב שלי. כאילו זה היה כזה too much. כשנפרדתי, היה לי חבר שגרתי איתו 3 שנים, וזה היה כזה, כולם היו נורא בציפייה של הנה הנחלה, וכשנפרדנו, היא נורא נורא התאכזבה. היא נורא התבאסה, היא לא הסתירה את זה שהיא מבואסת ומאוכזבת.
מעצם זה שאת לא צלחת את זה,
מעצם
כאילו.
זה
לא
ש...
לא כי היא אהבה אותו מאוד, וכאילו...
אני בטוחה שהיא אהבה אותו, וכאילו, אצלה נשבר משהו, כאילו, היא זאת ש... כאילו, כבר הפנטזיה לא הייתה רק אצלי, הפנטזיה כבר הייתה גם אצלה. הנה, היא הולכת למסלול הנכון, או מה שזה לא יהיה, וזה נגמר, והיא נורא 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 התאכזבה. ובאמת הרגשתי כל מה שהיא מנסה לעשות לעצמה, זה מין פרק ב' באמצעותי. ושם אני חושבת שזאת הייתה הנקודה שבה אמרתי כאילו, טוב, די, אני לא יכולה יותר, כאילו שהמעמסה הזאת שלה תהיה על הכתפיים שלי, כאילו אני נורא מבינה ונורא מזדהה, וברור שהיא, היו לה חיים לא פשוטים, אבל אני לא יכולה שזה יהיה עליי. אני יכולה להיות שם להכיל את זה ולדבר איתה על זה, אבל לא לחיות את זה.
אנחנו שיקוף גם של ההורים שלנו.
כן.
אם את לוקחת ילדים, נגיד, בני 3, הם פשוט שיקוף של ההורים שלהם. זה לא נראה לי משתנה, זה פשוט מקבל עוד, עוד רבדים. אבל בסוף אמא שלך מסתכלת עלייך, ואת שיקוף שלה.
כן.
של איזה אמא היא הייתה, של איזה בן אדם היא, של כמה היא בטוב עם עצמה כרגע, או... אני מניחה שזה מטלטל, בעיקר גם שזה אמא ובת, זה קשר אחר.
נכון.
אני חושבת ש... אם אני שנייה יוצאת החוצה לקשרים אנושיים באופן כללי, ולא רק רומנטיים, יש איזושהי ציפייה בכל קשר. ובהתחלה יש איזה רגע של היכרות, גם בחברות שהיא לא רומנטית, שהכל גם התאהבות כאילו בחברות. ואז, או בין הורים לילדים. ואני חושבת שגם בקשרים כאלה יש איזשהו מסע של למידה. וקשרים טובים ושמחזיקים הם קשרים ששני הצדדים מאפשרים אחד לשני לגלות את עצמם. ולא לבטל כל אחד את איך שהוא רואה ומה שהוא חושב, את הדרך חיים שלו. אז אם אני מסתכלת נגיד על, על, על אמא ובת, אז לאמא יש ציפייה מסוימת מהבת, וגם לבת יש ציפייה מהאמא. ואם רוצים באמת להכיר, צריך לדעת לקבל את הצדדים שהם לאו דווקא אותה ראיית עולם. ואני חושבת שקשרים עמוקים, אמא צריכים לעבור ביחד התהליך של זאת אני וזה את, ואנחנו עכשיו... רואות את אותו דבר, מדי פעם נזוז את הצדדים, ניפגש בצומת, נפנה ימינה, נחזור בכיכר. אז קשר יכול להיות באמת, אני רואה אותך ואת מה שאת, ואני אמא שלך ומקבלת, מה זה מקבלת? מבינה את הדרך חיים שאת בוחרת לעצמך לחיות. וזה כן. בכל קשר אנושי. ובא לי להגיד גם שכאילו מרגיש לי ש... אני חקרתי לפני כמה זמן את הנושא של כאילו מה ההבדל בין חברות לקשר רומנטי.
איפה התפנית?
איפה התפנית ומה זה בכלל אומר רומנטי ומה ההבדל בין מישהי שאני ממש 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 אוהבת כחברה שלי לבין רוצה אותה כבת זוג. ואני יכולה להסתכל נגיד עליכן ולומר, אני ממש ממש אוהבת אתכם, כאילו מאוהבת בכם כאנשים, ומה עושה את ההבדל? וגם כאן יש איזושהי אחריות, וגם כאן יש לי מחויבות כלפיכם, וגם כאן יש ציפייה.
נכון.
אז זה משהו שמאוד עניין.
אז איפה באמת הגבול? איפה התפנית? במשיכה מינית?
כן.
כאילו, אני גם שואלת עצמי את זה.
אני גם ממש, אני חושבת שבסוף זה קם ונופל על זה. כאילו,
על משיכה?
על משיכה מינית, כי אחרת באמת מה כאילו גם הלהקה זה זוגיות.
נכון.
נכון, אנחנו מחויבות אחת לשנייה, יש לנו מטרה מסוימת, יש לנו...
תוכניות לעתיד.
תוכניות, אנחנו חושבות על מה יהיה הלאה, וזה דווקא לא מלחיץ, זה אולי תורדני ואובססיבי, אבל זה כאילו זה בא בשביל לפתח אותנו בסוף. אז למה פה זה ככה ובזוגיות זה עם קונוטציה שלילית? או למה, כאילו נגיד אני לא, אנחנו יכולות לקבוע חזרה ומישהי תאחר ואז כאילו נתקשר אליה ונתעצבן עליה כי אנחנו מחכות כן. עכשיו חצי שעה ולמה את לא פה? ואם את עושה את זה לבת זוג שלך או לבן זוג שלך אז את כאילו לחוצה לצורך העניין.
כן.
אולי כי פה יש לגיטימציה לעשות את זה. בעצם.
כי כאילו זה לא,
משהו...
זה לא מאוד אישי אולי.
כן, זה
כאילו
לא ביני לבינך.
כי כאילו אם בזוג מאחר לך זה, הוא מזלזל בי. אבל...
אבל גם פה, את יכולה להגיד את מזלזלת בזמן שלי.
נכון.
אני ככה, אני ככה. אבל בסוף זה, המטרה היא לא הזוגיות שלנו, היא המוזיקה.
נכון. כלומר יש עוד איזה מטרה שהיא מלבד היחסים כן. האנושיים, יש עוד איזה משהו שמתרכזים בו. ולכן אנשים עושים ילדים.
לגמרי.
נכון? נראה לי, בוא נמצא מטרה שהיא לא רק אנחנו.
שתשאיר אותנו גם
ביחד. לבל, כן. אני חושבת שזה גם ממש כן קשור במשיכה. זה כאילו, ברור שיש פה תשובות שהן יותר עמוקות ופחות פשטניות, אבל בסוף... בחברות שהיא לא רומנטית, אני חושבת שיש איזשהו גבול. כאילו, איזשהו גבול פיזי. זאת אומרת, הגבול המחשבתי והרעיוני כאילו יכול להיות אינסופי, כאילו החיבור שיכול להיות לנו יכול להיות לפעמים יותר קרוב מרומנטי כאילו וללכת לעומקים כאלה, אבל אם אני חוזרת לפודקאסט שהקשבתי לו, אז אמרו שם שבעצם מה שקורה כשההורמון הזה מפסיק להיות מופרש
של המשיכה,
אנחנו נהיים תוקפניים, אנחנו מרגישים את הבן אדם הזה
זר.
כזר.
כן, זה כמו חתולים.
כן, לגמרי. אנחנו כאילו לפני שנייה...
זאת אומרת, מי זה הבן אדם הזה שגר אצלי בבית?
כן, ואנחנו מרשים לעצמנו הרבה יותר להתעצבן.
נכון.
מאשר שנרשה על חברים שלנו, ומרשים לעצמנו הרבה יותר להעליב. הרבה פעמים ריבים בתוך זוגיות, זה ריבים שכאילו... הרבה פעמים לא היינו מעיזים לריב ככה עם חברים שלנו, או להגיד את הדברים האלה. אז, וזה גם הרבה פעמים נוגע לזה שבן אדם ראה את ה... הכי חשוף שלנו, וביטחון עצמי, והאם אני יפה, וכאילו כל ה...
המלך הוא עירום, פתאום את מגלה שאת ערומה מול הבן אדם, ואת גם אפילו לא נמשכת אליו, אז רגע.
אבל אמרת את זה, כאילו, שאת לא היית מעיזה לריב ככה עם חברים שלך, אבל כאילו נראה לי שזה קשור לפתיחות בסוף. את כן, כן יש הבדל בעיניי, או אצלי לפחות בין הבת זוג שלי, שאני פתוחה באופן אחר בסוף, כי אנחנו גם גרות ביחד. אז אני הכי אני שאני יכולה להיות בבית. אז גם כאילו רואים אותך מאוד מאוד חשוף, מאוד מאוד קרוב, ואת מרשה לעצמך יותר. גם. כאילו, את לא מרשה לעצמך אולי לעשות את זה עם חברים, כי כזה מיד שתדברי אליי ככה, תעופי מפה.
נכון, תראה, הייתה תקופה שגרנו ביחד, אני, את ורוני, שזה המתופפת האחרונה שלנו, שהיינו גם נכנסות שם, אני ורוני בעיקר, לפינות שכאילו גם הזכירו לי, כאילו, את יודעת, זוגיות, כאילו, פינות קשות.
כן, נכון.
פינות קשות מאוד.
זה מה שאני חושבת שהוא קודם כל... מדבר על זה שגם בחברות יש קשר שהוא מעבר.
כן.
אנשים שהם מאוד 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 קרובים אלינו באופן כללי, יש שם כבר את הנימה הזאת, כאילו, של כמו משפחה. גם עם משפחה אנחנו מרשים לעצמנו הרבה פעמים להתנהג כמו שלא להתנהג לאנשים שהם פחות קרובים אלינו.
כן. אבל אני חייבת להגיד שבהקשר לזה שגרנו ביחד וזה, שאתן מאוד מאוד עזרתם לי לשנות הרבה תפיסות שבאתי איתן שקשורות להשתנות. ונראה לי שזה גם המפתח בדבר הזה, של בתוך זוגיות או בתוך חברות, להבין שאנשים משתנים. אנשים משתנים, אין מה לעשות עם זה. אם אתה בוחר לשים את עצמך במערכת יחסים זוגית עם בן אדם, אתה צריך להבין שהבן אדם זה משתנה בדיוק כמו שאתה משתנה. ואתם יכולים לדבר על זה, ואתם יכולים להיפגש איפשהו באמצע כמו שאתה אמרת, אבל לא לצפות שהבן אדם הזה הוא אותו דבר עכשיו לאורך שנים. ונראה לי שאיתכן, שאנחנו בקשר מאוד מאוד אינטימי וקרוב וחברי, איתכן פעם ראשונה, כאילו... גם כשרציתי לעזוב את הדירה, ובכל מיני נקודות שבאתי כזה עם הראש מורכן כזה, שתשמעו, אני רוצה לעזוב את הדירה, או אני רוצה, לא יודעת מה, לעשות דברים לבד, שבאתי מאוד במגננה, שהם לא יקבלו את זה, הם יחסו עליי מאוד.
כן, חשבת שניחסה לך?
כן, היה לי מאוד מאוד קשה לבוא ולהגיד לכם, תשמעו, אני רוצה לעזוב את הדירה, אני חושבת שזה לא נכון לי יותר. באתי לזה בראש מורכן, כאילו, אני חושבת שגם הייתי, באתי לזה גם בכעס, בלי סיבה, באתי בכעס, כי כאילו, ההתנגדות הזאת כבר ראיתי אותה. כי אולי ככה אני רגילה, או אולי כי אני ככה חושבת שדברים עובדים, אולי כי ככה אני מתנהגת גם, הרבה פעמים. ואתם מבחינתכם היה, תעשי מה שטוב לך, כאילו, אנחנו איתך, הכל בסדר. וזה היה בשבילי, כאילו, מין, וואו, רגע. זה לא משהו שאני מכירה, כאילו איך יכול להיות שאני באה ואומרת להם בואו נפרק פה את הדבר האדיר הזה שיש לנו, ואתם אומרות לי סבבה, אנחנו איתך, מה שאת צריכה, כאילו. ושם אני חושבת שבכל מיני נקודות כאלה איתכן, למדתי הרבה על לקבל השתנות של בן אדם ולהיות איתו בזה, ולא כאילו... לא לשים לו רגליים, אבל זה כאילו לא...
להיאחז.
לא להיאחז, לא להיאחז. המילה היאחזות היא, כן, היא מילה גם שאני כותבת הרבה בשירים. היאחזות הזאת, לא להיאחז במציאות קיימת, להבין שיש השתנות. ובשבילי זה היה שיעור מאוד מאוד גדול, היחסים איתכן בדירה ובכלל, כאילו ה... באמת ההשתחררות הזאת מאחזות, למרות שהיא הביטחון, ואנחנו היינו גם משפחה אחת בשביל השנייה, הרבה פעמים, אבל עדיין ממקום אחר, הרבה יותר מאפשר, הרבה יותר פתוח, הרבה יותר מבין השתנות, ובשבילי זה היה ממש, ממש ממש שיעור חשוב.
כן. יש קשרים טובים.
יש קשרים טובים. יו, איך אני לא סובלת אתכן.
יש קשרים טובים, כן. אני שמחה שאת מרגישה ככה, ואני חושבת שזה הרגעים הטובים, הנה.
כמו מיקה שלי. מיקה שלי, זה הכלב שלי.
מיקה היא...
את לא תביא מים, תביא לי את השחטה גמורית.
כן. כאילו... זו שאלה, אני עדיין מנסה להבין מה אני מפספסת גם, כאילו. כי לא סתם כל כך הרבה אנשים בעולם חיים ככה.
מה זה ככה?
בקשרים, בזוגיות, כאילו, ובפחד מלהיות לבד. והיחזות הזאת היא דבר... כאילו, בשביל זה שירים, בשביל זה סמלים, בשביל זה יש מונומנטים ואנשים, כאילו, ותמונות. כי קשה לנו לשחרר, קשה לנו לשחרר את הרגע ולהבין שהקיום שלנו הוא אפילו לא ליניארי. הקיום שלנו הוא פשוט עוד שנייה...
עוד שנייה הוא לא פה.
עוד שנייה הוא לא פה, כאילו.
אבל אני חושבת, יש איזה פחד מוות. זה משהו כן. ש... זה כאילו עולה לי כל הזמן במחשבות בנוגע להרבה הרבה דברים שאני עושה או חושבת. בסוף הכל מתמקד באיזה מין פחד מוות. אני, לא, זה לא שאני מפחדת למות, אני מפחדת שדברים ימותו. ימותו לי, כאילו. אני חושבת, אגב, שזאת הסיבה שאני גם כותבת, ובכלל בחרתי בליצור, זה מין, אוקיי, זה מין להשאיר קצת את הדברים חיים, אבל בכל מה שקשור לעולם שהוא מעבר ליצירה, זה כאילו כל הזמן שם. אני מפחד שדברים ימותו, יש לי פחד מוות נורא 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 חזק, וזה מכתיב את המציאות, כאילו בסוף. זה מכתיב את המציאות, וזה נראה לי היחזות שדיברת עליה, ונראה לי שגם בגלל זה, נגיד, כשבאתי ואמרתי לכם, אני רוצה לעזוב, אני רוצה לנסוע למצפה, לא יודעת מה, אני רוצה כאילו... זה משהו שהוא אצלי מאוד חזק. כלומר, הבנתי שאני באחזות גם נורא נורא חזקה כלפי האנשים. כלומר, אם כל כך פחדתי לבוא ולהגיד לכן את זה, זה משהו שהוא כנראה בי. כלומר, אם המצב היה הפוך, אם את היית באה ואומרת, תקשיבו, הבית שיש לנו פה, הכל טוב ויפה, אבל אני רוצה להמשיך הלאה, יכול להיות שהיה לי קשה עם זה. שהייתי אומרת, איך היא עוזבת, כאילו, איך, מה זה, כאילו, הנה, זה נוזל לי מהידיים, עכשיו, כל מה שיש פה, והיא תלך, אולי, והיא לא תחזור, ולהבין שזה אצלי, זה היה, נראה לי, הדבר הכי קשה. שהוא בעצם אומר הרבה, נראה לי, אומר הרבה על איזה קשרים אני מנהלת, בטח קשרים זוגיים, אבל בכלל קשרים עם אנשים, שזה באמת כל הזמן הפחד מוות הזה, שדברים ימותו, שדברים ייעלמו, ייגמרו, הוא מכתיב מציאות, וזה דבר גרוע. זה דבר גרוע, והוא מקור להרבה הרבה חרדות, ומחשבות רודניות, וזאת נראה לי ההתמודדות, ואני חושבת שלבוא ולהגיד לבן אדם שאני אוהבת, בוא נשים את הזוגיות בצד, בוא נחיה את הכאן ועכשיו, אל תאחוז בי, אני לא אחוז בך, זה כאילו, זה ההתמודדות שלי, אני מרגישה שזה הרבה מעבר ל, אני רוצה זוגיות או לא רוצה זוגיות, זה מין כאילו, אני מנסה לאלף את עצמי, להתמודד עם ההיאחזות הזאת באנשים ובמציאות שיש לי כרגע, וזה קשה לי נורא. זה קשה לי נורא, זה תמיד היה קשה, אבל כאילו אני מרגישה שאני ממש חייבת לאלף את עצמי מחדש, לא להריח מוות כל הזמן בכל משהו שהוא טוב, ולהבין שהוא שהוא ישתנה, שהוא דברים משנים צורה, זה מה שקורה. וואי וואי.
וואו.
תשמעו.
כן.
תשמעו.
תי זה יכול גם להרגיע.
מה? שדברים משתנים?
אני חושבת שאני גם שנים הייתי בחרדות מזה, כאילו עדיין, כן? ברור, כולנו באות והולכות בהתפלפות שלנו לגבי האיזון והיכולת שלנו להיות בסנטר ולהיות כאן ולעומת הפחדים. בסוף הפחדים האלה זה העתיד. בגלל זה זה בזוגיות גם, כי אנחנו כבני אדם, כבנות אדם, כל הזמן בפחדים. ויש את הספר שאת קראת הרבה ממנו, ואני קראתי...
את המבוא.
אני ככה קוראת ספרים, אני קוראת את המבוא והבנתי את הפואנטה.
הבנתי את הפואנטה, לא משנה.
איזה ספר? קראתי כמה פרקים, ספר החיים והמוות.
ספר ששינה את חיי. ספר המתים וספר החיים והמתים הטיבטי.
כן.
כן. שהוא עוסק במוות.
הוא עוסק במוות, והוא עוסק במדיטציה, והוא עוסק במודע, ובהרבה דברים מאוד מעניינים. אני קראתי אותו בתקופה שהייתי כאילו ממש 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 ברע, חיפשתי דרך מילוט מתוך המוח שלי, גם אחרי פרידה, כאילו איזה גומר זה לצאת מקשר כאילו, ואז את גמורה כאילו, וזה פשוט סוחט הרגעים האלה. ואני משם, הדבר שהולך איתי, שממש ממש לקחתי, זה לאהוב את המוות גם. זה נשמע מוזר, אבל זה כאילו...
זה לא מוזר בכלל.
זה לקבל את זה שיכולה לדרוס אותי מחר מסעית, ואז שום דבר לא משנה, וגם יכולה לדרוס אותי מחר מסעית, והכל ממש ממש משנה. כן. וזה איזשהו עושר של להתקיים בעכשיו. שאם מצליחים להגיע אליו ולהגיד, אני מקבלת את זה שדברים משתנים, שאנשים יעזבו, אני לפעמים בכיתי בפרדות, כאילו הבן אדם מת, הוא יושב פה לידי, כאילו למה אני בוכה, מה קרה?
כן.
וכאילו, כן, זה הפחד מוות הזה.
זה הפחד מוות. והספר הזה שקראתי, ספר החיים והמתים הטיבטי, אני חושבת שבסופו של דבר הוא מתעסק הרבה במוות, והוא אומר, אלוהים ישמור, החיים והמוות זה שני צדדים של אותו מטבע, כאילו אי אפשר להתעסק בחיים בלי להתעסק במוות. האמת שאתמול הייתה לי שיחה ממש מעניינת עם אמא שלי. אמא שלי נפטרה לה אתמול, חברה ממש טובה שלה נפטרה, והיא הייתה נראה לי עוד בהלם, היא עוד לא זה, וקצת ניסיתי לדבר איתה, והיא אמרה, מוות זה לא משהו שאני חושבת עליו. אני כאילו כל פעם שעולה לי מחשבה על זה, אני שמה אותה בצד, אני לא רוצה להתעסק בזה, זה לא נעים לי בכלל. וקצת דיברנו על אבא שלי, ואמרתי, איך את הגבת לזה כשהוא נפטר, את היית לבד, עם שני אבי, כי הוא אמרת, התעסקתי בכם, לא רציתי להתעסק בזה, לא רוצה להתעסק בזה. ונראה לי שאני הבנתי על עצמי גם הרבה דברים, באמת, שאתה בגיל צעיר חווה מוות, אבל גם לא מסכימים להתעסק איתו בשום שלב, או לאבד אותו, אז נשארת תחושה ממש אגומה, של היה פה משהו והוא כבר לא נמצא, זה בבירור משפיע על כולם, אבל זה לא מדובר בשום צורה, יש פחד מלהתעסק בזה, אז...
זה כואב מדי.
זה כואב מדי, אבל כאילו, אתה יודע, את מרגישה שמשהו השתנה במציאות, ונראה לי שזה משהו שאני מנסה ממש לעבוד עליו, וכאילו המקור שלו נמצא שם, של כן להתעסק בזה, להתעסק בזה מאוד, להתעסק בזה כל הזמן, כי אני לא יודע לחיות כמו שצריך, אם אני לא אתעסק במוות, כי הוא פשוט כאן, הוא כל הזמן כאן. ונראה לי שזה העניין בסופו של דבר.
זה גם היחס שלך למוות. כאילו בסוף מוות זה גם התחדשות. את יכולה למות ולהיוולד מחדש בהרבה סיטואציות בחיים שלך. כאילו לא רק במוות שהוא הבן אדם
נכון,
מת.
השאלה אם...
כאילו יש הרבה רגעים שהרגשתי שהיה פה מוות, כאילו משהו מת ומשהו נולד מחדש מתוך הדבר הזה.
השאלה אם העוצמה...
וזה מפחיד.
כן, השאלה אם עוצמת ההתרגשות שלנו ממשהו שנולד חזקה כמו עוצמת האבל שלנו ממשהו שמת. אתה מבין אותם מה אני מתכוונת? כאילו, אני צריך להיוולד לי אחיין חדש ממש בקרוב, שזה דבר מדהים. האם עוצמת ההתרגשות שלי מהדבר, והשמחה והאושר תהיה חזקה, כמו שאם מישהו קרוב לי מת, ואני אכנס עכשיו לאבל ולבסה ולדיכאון, האם זה יהיה חזק כמו זה? אם אני אפשר לעצמי להתרגש ולהתמלא באושר, כמו שאני יודעת שאני יכולה לאפשר לעצמי גם להתרסק ולהיות מדוקת ולהיות ברע. זה דבר שאני חושבת עליו הרבה לאחרונה.
אני חושבת שלהיות מדוקת בסוף זה, כאילו יכול להיות שזה יישמע לא נכון, אבל זה כאילו המקום הקל להיכנס אליו.
כן.
זה כזה, אוקיי,
זה מקום מוכר.
אני נשענת אחורה, אני עכשיו, אני בזה, ולהתרגש ממשהו, זה כאילו עבודה קשה יותר.
זה עבודה קשה יותר, זה נהיה איכשהו עבודה יותר קשה.
גם להיות בטוב נקודה זו עבודה. כאילו לקום בבוקר ולהחליט שהיום את בטוב ואת עושה דברים שמשרתים אותך, זה קשה.
אני חושבת משפט חזק שאתן מכירות שהיה לי בראש בסופה של היום הולדת שלך, זה שאלוהים התגלה בין שדה הטירס לשדה האבטיחים. אין קשר בין המשפט למה שאני אגיד עכשיו, אבל הוא מסכם הכל. יש קשר ואין קשר.
יש לזה קשר להכל.
יש לזה קשר להכל. וככה אני רואה אושר. ואני חושבת שכשנמצאים במצב של דיכאון, זה כשיש משהו שהוא יותר מדי. זה דיכאון יכול לבוא גם מהתרגשות נורא גדולה. זה כמו שיש הופעה מטורפת שטוב בה ומדהים, מדהים, מדהים.
מדהים, יום אחרת את קמה, את רוצה למות.
את רוצה למות.
למות! לא יודעת איך להכיל את זה, את רוצה למות.
כן, אז הדיכאון, לא יודעת מה לעשות עם עצמך. הדיכאון הוא הרבה פעמים נובע גם מתחושות טובות. הוא לא קשור בעיניי לעצב, ולפעמים כן, כשהעצב גדול מדי, אנחנו לא יכולות להכיל את זה, ואז הלב סוגר את עצמו, שם יחסה ואומר, אני לא מרגישה עכשיו כלום, אני מדכאת את הרגשות שלי. ואני חושבת שרק כשחוויתי, אני מרגישה שחוויתי סבל לאורך החיים מכל מיני זוויות, רק כשנתתי לעצמי באמת באמת להרגיש את הסבל הזה על בשרי ולא לדכא אותו, הבנתי מה זה האושר הזה. כאילו מה זה המקום שהוא בין השמחה הנורא נורא 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 גדולה וההתרגשות שבאמת מלמדים אותנו גם לחיות באיזושהי, איך אומרים את זה? כאילו להיות מדוכאים, לסבול. נכון. אנחנו רגילים לחיים של סבל וכאילו קשה לנו לקבל את זה שטוב עכשיו באמת. אבל אני חושבת שרק שנתתי לעצמי להרגיש את שני הצדדים,
משהו השתחרר.
משהו השתחרר והתחבר.
מאוד מזדהה עם זה, כן.
וואו. תשמעו.
היה פה שיחה.
היה לי, כן. היה לי מעניין. אנחנו פה בחדר של יאני, בחדר חזרות.
כן, החדר הכי טוב.
ונראה שהוא הגיע, הוא רוצה את החדר בחזרה.
היי, יניב.
אני קניתי פסק זמן, אכלתי שוקולד פסק.
אני אכלתי ספרינגלס.
יופי.
תקשיבו. אני אקח לה ספרינגלס.
טוב, היה לי מעניין.
היה מאוד מעניין.
תודה רבה לכן.
תודה רבה.
תודה למי שהזין לנו.
תודה למי שמת סתם ולמי שחי.
מי שמת ומי שחי, תודה לו. תודה וסליחה. וזהו, ונתראה בפרק הבא. גריז הסרט.
גריז הסרט הוא נימור.